קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים בברכת קיץ בריא. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. כדרכנו נבקש מכם המאזינים, חז"ל אמרו לנו שהימים האלו הם ימים של רפואה, לשלוח את השמות בצירוף שם האם של החולים, ונקדיש את דברי התורה לבריאותם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי המסורים, אורי כהן, אורי כהן, שלמה פולק, ולכל המסיים במלאכת הקודש. ונצא מעט ללמוד בדיני בישולי גויים, מה שהעסיק רבים בתקופת בין הזמן.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. ואילו מן ההלכות שנאמרו בעליית בן חזקיה בן גרון כשעלו לבקרו? נמנו ורבו בית שמי על בית הלל, ו18 דברים גזרו בו ביום. אחד מן הגזרות, חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, פת שלהם, בישולם, גבינותיהם וסתם יינם. הגמרא במסכת שבת בדף י' ג'. מהי סיבת האיסור? רש"י מבאר שלא יהיה ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה, ויאכילנו דבר תמה. זאת אומרת שהחשש שמתוך הקירוב שנעשה על ידי הסעודה המשותפת, הגוי יכשיל את היהודי חלילה בדבר תמה. לעומת זאת, שיטת בעל התוספות, ויותר נראה לפרש הטעם, אומר בעל התוספות, משום חתנות. ואומר שהסעודה הרי מקרבת את הלבבות. גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, הגמרא בסנהדרין קוף ג'. חלילה ייווצרו קשרי משפחה עד מצב של התבוללות. כמה הדבר הוכח בשרשרת ההיסטוריה שהקרבה הובילה לטומאה והתערבות. כדברי הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, ואף על פי שאין לאיסורם עיקר מן התורה, גזרו עליהם, ואומר חכמים, כדי להתרחק מן האקום, שלא יתערבו בהן ישראל ויבואו לידי חתנות. ואילו הן, מונה הרמב״ם, אסרו לשתות עמהן, ואפילו במקום שאין לחוש ליין נסך. זאת אומרת, נזהר מאוד שהם לא ייגעו ביין, אסור לאכול פיתן או בישוליהן, אפילו במקום שאין לחוש לגאוליהן. וכל הסיבה היא בגלל חשש של קרבה וחתנות. מרן הבן ישחי, בראש פרשת חוקת, כותב, ואף על פי שיש לכל גזרות אילו טעם נסתר וסוד עמוק, עם כל זה, לפי הפשט הנגלה, גזרו כדי לשמור אותנו ולהבדיל אותנו מן העמים. לקיים מה שנאמר, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. כך מסיים מרן הבן איש חי. הפסוק אומר, ולחם לבב אנוש יסד, אומרים את זה בתהילים קוף דלת, בראש חודש וברכי נפשי, חששו חזל כאמור שהסעודה תקרב את הלבבות. ממילא זה יוביל כאמור בסופו של דבר להתבוללות. חזל אבל גזרו את הגזרה שלהם גם אם אין לגוי או ליהודי ילדים. אז ממילא אין חשש חתנות. יושבים אנשים שכבר חיתנו את הילדים, יושבים אנשים בחורים שעדיין אין להם אישה. וממילא מה החשש לחתנות? גם אם הגוי אפילו גם לא עובד עבודה זרה בפועל, בלשון חכמינו לא פלוג. כך הם נפסק ביורדיה קופיות ב'. האפייה שחכמים מסרו היא כל מאפה שעשוי מחמשת מיני דגן. זה לא משנה מה איכות האפייה, אפילו איכות ירודה, שהיא לא עולה על שולחן מלאכים, לחם שחור פשוט לא פרוס. גם זה בכלל האיסור של אפיית גוי. גם עוגה שקובעים עליה סעודה ומברכים עליה המוציא, ואומר שאם יקבעו עליה שיעור של כ-200 גרם, יצטרכו ליטול ידיים ולברך המוציא וברכת המזון, גם היא נכללת בכלל האיסור של פת גוי. לחם אורז, פרחיות וכדומה, זה לא חשוב מספיק בשביל לאסור, לא מביא לקירוב הלבבות, בזה לא אמרו חכמנו את דברם. מה שאין כן, בפת לא משנה מה האיכות שלה, חוששים לקירוב וחלילה לאיסור, כמו שדיברנו, מחשש איסור חתנות. כאן צריך להבדיל בין מאכלים שנחשבים לאפויים, לאלו שנחשבים למבושלים. סופגניה למשל, מכיוון שהיא נאפית בשמן עמוק, היא נחשבת למבושלת, היא לא נחשבת לאפויה. צריך מכאן להקיש שפת ועוגה זה חיי נפש. ומכיוון שזה חיי נפש, חזל התירו פת של פלטר. זאת אומרת, גוי שהוא אופה במקצועו, מותר לקנות ממנו לחם. אם אין באזור, פת של ישראל. אם יש ללחם כמובן פיקוח הלכתי מובהק, שאין חומרים לא כשרים ששמים בתוכו, שמורחים עליו, כי כאמור חזל שאסרו אפיית גוי, זה אפילו בלחם כשר לחלוטין רק בגלל הקרבה. אבל פת של אופה אין קרבה. זה ביזנס, זה עסקים, הוא מוכר, לא בגלל זה תגיע קרבה, ומכיוון שזה חיי נפש, אז חזל התירו. למעט בעשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה, גם מי שקונה כל השנה פת פלטר, מחמיר בעשרת ימי תשובה, כי עשרת ימי תשובה זה זמן שאדם צריך לדקדק מאוד במעשיו. מה הסיבה בעצם שחזל לא גזרו על פת פלטר? כי כאמור זה חיי נפש, והציבור לא יכול תמיד לעמוד בגזרה הזו, כך מסביר ערוך השולחן והדרכי משה. אם כן, מה הדין כשאופה גוי מזמין לבית שלו לאכול? אם חזל לא אסרו באופה, אלא חזל אסרו רק כשיש חשש לקירוב, אז אם אופה גוי מזמין לבית שלו לאכול ומוציא מהמאפייה שלו, יש דיון בין הפוסקים האם הפת נחשבת לפת של אופה או פת של בעל הבית והיא אסורה. איך נתיר פת של גוי? לא של אופה, אלא פת של בעל הבית. פת של גוי שחכמים אסרו, איך נתיר אותה? או בהפעלת התנור, או בהגברת חום התנור, מה שנקרא להטיל כיסם, או להכניס את הבצק לתנור. ללוש את הבצק זה לא מספיק, צריך היכר ממשי כדי שגזרת חזל על ידי ההיכר הזה לא תשכח. אם הוציאו את המאפה כבר מהתנור, לבני ספרד הפת אסורה. לבני אשכנז יש תקנה להחזיר את הפת ולפות אותה עוד קצת ולהשביח אותה ואז היא מותרת. צריך מאוד להטריע, וזו הזדמנות להטריע כאן על גלי היתר. נכנסים לסופרים גדולים, מאפיות גדולות, יש שם תנורי ענק, ורואים גויים שעובדים שם. מי שמקפיד על אפיית ישראל, אפילו בנחתום, אפילו בפעת פלטר, אפילו באופה, לא יועיל שיש המשגיח קשרות על החומרים עצמם. צריך שהמשגיח ידליק את התנור או שיגביר את החום. לספרדים צריך להחמיר כדעת מרן, שכל פעם מחדש צריך שהמשגיח יפעיל את התנור. לאשכנזים מספיק בתחילת היום אפילו עד שבוע, אם לא עובר בין אפייה לאפייה 24 שעות, ועדיין התנור נשאר מעט חם, מה שבאמת לא קורה במקומות שכאלה שהתנור עובד ברמת העיקרון כל השבוע עד שבת. לכתחילה גם לאשכנזים מן הראוי להדליק מחדש את התנור. מנהג אנשי מעשה, כותב הקף החיים, שלא לאכול בכלל פת הקום, ובוודאי לא בשבתות וימים טובים, בגלל הפסוק שנאמר, אקריבה עונה לפחתך, ואומר, האם אתה תקריב מנחה שכזו, מתנה שכזו, לשר חשוב שיש בה איזשהו שרח שלא לכתחילה? אם כן, בדברים שקשורים למצווה, מן הראוי להחמיר ולא לסמוך על הכלים. אנחנו חותמים את הדברים ומקדישים אותם לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם לרפואת חיה בת בלומן, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, לינדה בת רות, יעקב בן ציוויה הנדל, יצחק יהודה בן איריס, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il. חברת החשמל הורידה את השלטר בדיוק באמצע הסיפור של ולדר? הבוס החליט להתקשר בדיוק באמצע המערכון של אלעד ויהודה? מעכשיו ניתן להאזין לשידורים החוזרים באתר כל חי וגם בטלפון 03-6-780-780. כל חי תמיד איתי, כל
חי. חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה. מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
הציבור מוזמן להתפלל ולהתברך על ציונו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, זכר צדיק לברכה, ביום ההילולה שלו. בעזרת השם, ביום שני ראש חודש אייר, בבית העלמין העתיק בדבריה. סעודה במקום.
תרייג! מישהו שדד את כל הכסף של מר לוין!
אתם חושבים שזה מי שיצליח להשתלט על המחשבים?
רגע, אז אתה בעצם אומר ש...
יותר מדי רחפנים מסתובבים פה בשכונה לאחרונה.
מי הם האחבישים השחורים? מי שדד את כספו של מר לוין? מהו סודו של הגבי העתיק שנגנף מביתו של שמוליק? ומדוע הרחפנים מתחילים להתנהג מוזר? כל התשובות בחבורת תרייג והאחבישים השחורים, ספר קומיקס חדש, להשיג באושר עד.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייבל, מייבל, גן אירועים.
חלב חלב, חלב חלב,
חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם, מכף ג' ועד למד בניסן, משעה 10 בבוקר ועד 10 בלילה, וביום שישי מ-9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
כאן הרב שרגע שלחטר, מנהל המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות. אני מזמין אתכם לקורס מקיף וייחודי בטיפול בהתמכרויות וכפייתיות, להקנות לעצמכם מקצוע מבוקש ולהתפרנס בכבוד. ליווי מקצועי שלנו עד להצלחה מובטחת, ולא כספיכם יוחזר במלואו. תעודה מטעם המרכז תינתן לבוגרי הקורס. בואו עם מוטיבציה להצליח, אנחנו כבר נדאג לשאר. לפרטים והרשמה, 053-311-7677, 053-311-7677, הקבלה קריאה ברעיון התאמה, מספר מקומות מוגבל.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים, וזוג אחד לפחות שיצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי הדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר, יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק, וגן הבוטיק המיוחד. אולמי הדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-86-86-8.
האזינו למכתב שהתקבל מילדה הנמצאת בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הבית החם שלום. רציתי לומר תודה על כל מה שאתם מעניקים לי. תודה על ארוחת הצהריים הטעימה שאני אוכלת כל יום בזכותכם. תודה על המעיל החדש שנתתם לי בחורף. תודה על העזרה בשיעורי הבית והפעילויות. תודה על ארוחת העשר לבית הספר. תודה שאתם נמצאים בשבילי מי שהפכתי להתאומה. ובעיקר תודה למי שתרם עבורי, ובזכותו נכנסתי לבית החם. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. וגם עכשיו ישנם ילדים המבקשים להיכנס לבית החם. בעזרת תרומתכם הם ייכנסו. חייגו עכשיו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
יהודית גולדברג, בת 43 מפתח תקווה, סובלת מסוכרת ומתקשה בהליכה. הגיעה לנופש צעיר ויוקרתי במופתה וחזרה עם הליכה ללא בעיות. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית באירופה, בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב ER, 03-96-41-555.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שואלים, מהו מאכל בן דרוסאי במים בשבת? איך מחשבים במים חצי בישול או שליש בישול? זו שאלה חשובה. האיגרות משה מבאר בחלק דלת עין דלת, שם יש לו את כל המערכה על המתת מלאכות, שבמים זה, החישוב הוא רק לאחר שהיה צולטת בהם. מה שאנשים מחשיבים לשליש או חצי בישול, לאחר שהיה צולטת, כי לפני שהיה צולטת בה, המים לא נחשבים בכלל למבושלים. אין לזה ערך של בישול לפני שהיה צולטת בו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול, היה לי מעשה היום שהגעתי לאיזשהו מקום ורציתי לחנות בו, ומישהו אמר לי שאני יכול לחנות באיזשהו מקום מסוים, ואין שם שום חשש, לא נותנים שם דוחות ולא כלום. ושאלתי אותו בוודאות, אמר לי, כן, אתה יכול לחנות פה, זה בסדר. ומאי שחזרתי אחר כך לאוטו והיה שם דוח. עכשיו, אותו אדם טען שהוא צריך לשלם לי על זה, כי בעצם הוא זה שגרם לי לחנות במקום שבו קיבלתי את הדוח, ואני טענתי כנגדו שזה לא נזק ישיר, ואני לא חושב שצריך לשלם על דבר כזה. היה בינינו איזשהו ויכוח, ורציתי לשאול את רב, האם יש איזשהו חיוב לתת לידי שמיים או לפנים משורת הדין מצד אותו אדם שאמר לי לשלם על הדבר הזה, או שבעצם אין לו שום חיוב ו...
ראשית כל, כבודו, אנחנו רגילים לשמוע דיונים אחרים, לא שכל צד טוען עבור הצד השני, אנחנו רגילים לשמוע בבית ההוראה, בית הדין, דיון באופן שונה. אשריכם, לגופם של דברים, ודאי וודאי שהאדם שאמר לכם בוודאות שאין במקום הזה חשש נזק, זה לא נחשב לגרמה, כמו שכותב הרמב"ן בקונטרסט דגרמי, זה משול כשם שאדם יאמר לך שאתה יכול להניח את הסולם מתחת לשובח, מה שנאמר בפרק ב' בלא יחפור בבבא בתרא, ואין לך חשש בכלל, ומגיעה נמייה בלילה, ואוכלת את הגוזלים ואת הביצים. אז בעצם זה שהוא אמר לך שאין לך חשש והנחת את הסולם מכוחו, בעצם הוא גרם לך נזק ישיר. אבל, כאן יש מקום לבוא ולחלק. מכיוון שיש כאן גם שיקול דעת שלכם. זאת אומרת, במקרה שאדם לא יודע, משל הנמייה שהבאנו, האדם באמת אין לו מושג, אין לו מושג אם מסתובבים כאן נמיות או לא מסתובבים כאן נמיות, אז הוא לא מפעיל בכלל שיקול דעת, והוא סומך על השני. אז לכן יש מקום לבוא ולומר שזה כמו שהוא כמעט אפשר לבוא ולדמה את זה למקרה השטרותיו, שהוא מונע ממנו או גורם לו נזק באופן ישיר. אבל כאן, כשכבודו שואל, הגעתם לעיר שאתם לא מכירים, כדוגמה, הגעתם נאמר לתל אביב, אין לכם מושג בהסדרי החנייה. אתם פוגשים אדם שנראה מייבין, אדם מקומי, והוא מצעיר בביטחון מוחלט, ואתם סומכים עליו, עדיין הייתם צריכים להפעיל את השיקול דעת שלכם. ראשית כל, יש בכל אזור, בכל תחילת צומת, יש תמרור שמורה. שנית היום, אפשר לוודא את זה בצורה מאוד פשוטה, דרך החברות שמשלמים דרכם לחנייה. זאת אומרת, היה כן מקום לבוא ולומר שהשיקול דעת שלכם גם היה צריך להיות מופעל ולא לסמוך עליו באופן מוחלט. לכן קשה לבוא ולומר ולדמות את זה ממש לנזק ישיר ולקרוא לו אדם המזיק, אבל היות טוב לצאת ידי שמיים הוא כן מחויב. הוא כן מחויב. אתם מבחינתכם, אם אתם מוכלים, אז הוא פטור גם מלצאת ידי שמיים. אבל אם אתם לא מוכלים, אם אתם איתנים בדעתכם מה שלא נראה מכוח השאלה, אז ממילא הוא כן מחויב לצאת ידי שמיים. מחילתכם, תפתור אותו כאן לצאת ידי שמיים. סיכומו של דבר, במקרה דנן, לעניות דעתי, תבנה דליבה, אי אפשר לקרוא לו מזיק ישיר, וממילא יש מקום לבוא ולומר שיש כאן הצטרפות של דעתכם וזה לא נזק ישיר, ומילא החיוב שלו הוא רק לצאת ידי שמיים.
לו יצויר שבאמת לא היה מקום להפעיל שיקול דעת שלי, זה ממש אני כאן נזק גמור בגרמי בעצם.
נזק גמור, נכון, נכון, נזק גמור. האדם סיבב לכם נזק ישיר, מכיוון אי אפשר לבוא ולהתעקש מי אמר שפקח יעבור בדיוק בזמן הזה. אתה הכנת את הרכב במקום סכנה. מה זה שונה אם לדוגמה הוא היה אומר לך, אין חשש להחנות במקום הזה ממדרון, מנזק שיגרם לאוטו. ואתם חוזרים חזרה, והתברר שחניתם על מקום מדרון, או שחניתם באיזשהו אתר בנייה, ונגרם נזק ישיר, והוא אמר בביטחון מוחלט. הרי הנחתם את השיקול דעת שלכם באופן טוטלי, לו יצויר כמו שכבודו העצים, אז ודאי וודאי שהנזק הוא נזק ישיר שסובב על ידו. כאן, במקרה דנן, לעניות דעתי, אי אפשר לחייב אותו אלא לצאת ידי שמיים.
תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. קיץ בריא, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום רב.
שלום וברכה וערב טוב ומבורך. בבקשה. שלום.
רציתי לשאול קצת שאלה כללית. האם ספרדי או להפך, יש מידת חסידות שהוא לא ילך לפי מה שמרן אומר, הוא אומר אולי מרן טועה, הוא רוצה להחמיר כמו הרימה. או שלא שלך בזה מידת חסידות. ועוד שאלה שנראה לי קשורה, כי אני לא יודע, להגיד מה שמרן כותב, שיש מידת חסידות למיח יצין של רבנו תם.
נכון.
איך אפשר להבין את הדבר הזה? האם כל עם ישראל באמת לא מניח תפילין? מצד הדעת זה לא כל כך מובן מה שייך להניח תפילין של רבנו תם, ואולי עם קשורות השאלות, אני לא...
נענה קודם כל ברשות כבודו באופן כללי. האור לציון, מרן האור לציון, בהקדמה לספרו הגדול והבהיר, ומרן היביע עומר בהרחבה יתרה, הרחיבו שבני ספרד קיבלו את הורתיו של מרן השולחן ערוך כמשה מפי הגבורה. מרן בבית יוסף הרחיב באופן עצום ומופלא שאין כמותו בחיקור ובירור ודיוק הדינים. ומרן השולחן ערוך פסק את הדברים מכוח כל הכרעת כל הפוסקים כולם, ובעיקר לאור הכרעת בני ספרד. כשמרן השולחן ערוך מכריע, וגדולי רבותינו הספרדים לא חלקו עליו, אז אין לנו בכלל שיקול דעת. אין שיקול דעת, וכל בני ספרד מחויבים גם אם יש שאלה גדולה, גם אם יש תמיעה גדולה. כבודו נתן דוגמה של תפילין של רבינו תם, ושאל שאלה מאוד מיוחדת, שאלה מאוד נבונה. יראה כבודו, מרן השולחן ערוך בחושן משפט, מכריע תמיד כדעת הרמב״ם. ומדוע? כי דיינהו ונחית לעומק דדינה. הכלל של עריף רמב״ם ראש לא נאמר בחושן משפט, בהלכות דיינות. מדוע? כי הרמב״ם נחית לעומק דדינה. ופעמים שאתה מוצא במרן הבית יוסף בהלכות חושן משפט, דיינים, עידות, טוען וניתן, הלוואה וכו' וכו', אתה מוצא פעמים שהרמב״ם הוא יחידי וכולם חולקים עליו, ולפעמים לא מבינים את דבריו, עד כדי כך שלפעמים הוא דחוי כמעט, ובכל זאת מרן הולך לאורו כדבר מוחלט ומוגמר. מדוע? כי הרמב״ם דיינה ונחית לעומק דדינה. יש כזה ביטוי ביידיש, לא מתים מקושיות, משטר משין הקשיה. אז יש שאלה, אבל הולכים לאורו. מרן השולחן ערוך, כשחולקים עליו מגדולי רבותינו הספרדים, ויש פעמים שהם כתבו שלא כדעת מרן, או דנו בדברי מרן, או שאלו על דברי מרן והכריעו שלא כמותו, והרבה פעמים מוצאים את הדברים במרן הבן איש חי וכדומה, אז יש מקום לבוא ולדון בכללי הפסיקה, וכידוע מרן היביע עומר נתן בעריכות עצומה את הכללים והפסיקה, מרן האור לציון חלק עליו במספר דברים, אפשר לראות בסוף יחווה דעת, קיצור ותמצות של פסיקות מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בדעת מרן השולחן ערוך שכתב המרן הראשון לציון שליטה בהרחבה עצומה. אבל כשאדם רוצה להתייחס מצד מידת חסידות, וכאן נחזור לשאלה הפרטנית של כבודו, ואומר מרן הרמ"א כותב שכן יש לנהוג מצד מידת חסידות, ומרן השולחן ערוך כדוגמה כותב שזה יוהרה, שזו גאווה. אז אני, שכל הזמן הולך לפי פסיקותיו של מרן השולחן ערוך, האם אני יכול לבוא ולומר, מבחינתי זה לא יוהרה, מבחינתי זה מידת חסידות, כי אני לא מספיק מבין את דברי מרן השולחן ערוך? התשובה היא לא. מכיוון שאתה ספרדי, אבותיך ספרדים, ופסקו כולם כדעת מרן השולחן ערוך, ואם ספרדי יבוא וינהג מידת חסידות, לפי מרן השולחן ערוך, זה לא מידת חסידות, זה יוהרה. ולכן אצלך זה יוהרה, אצלך זה גאווה. לא נהגו כך אבותיך, מצד הגאווה, זו גאווה. אשכנזי שינה כך, זה מידת חסידות. ולכתחילה, מגיע בחור, חסיד, חב"ד, בן 13, ומניח רבינו תם כל יום. ומגיע אדם שפוסק כפי דברי מרן הרמ"א, ולא מניח כל ימיו רבינו תם, כי הוא אומר, זה מידת חסידות ואני לא שייך אליה. ואני לא שייך אליה. כמו שנהגו בני אשכנז וכדומה, דברי רבינו אגרא, אור העולם וכדומה. ולכן המבט של איך מסתכלים עליך מן הצד, תלוי גם כן מצד איזה עידה אתה מגיע. אין לך דרך, אין לך יכולת, גם אם יש לך שאלה גדולה על דברי מרן השולחן ערוך, וכבודו, השאלה שכבודו שאל מופיעה בקדמונים, עדיין אין לנו אלא דברי בן אמרם.
זאת אומרת שלא שייך מידת חסידות, אם הבנתי את הרב.
נכון, נכון.
אוקיי, ולגבי השאלה של רבנו תם, איך אני מביא את זה שאנחנו, על הדבר הזה של עמידת חסידות להניח רבן אותם? שבאמת רש"י זה לא התפילין, לא יודע אם עלה מנה.
אז כבודו, מכיוון שרואים שאתה משתוקק להניח תפילין של רבינו תם, תניח תפילין של רבינו תם, אבל לא בפרסיה, תניח בצינה. תניח בצינה, כמו שנהגו רבים, להניח בצינה, לא כפי דברי מרן הבן איש חי, להניח שתי תפילין גם יחד, כמו שנהגו מימות משה רבינו, כותב מרן הבן איש חי בפרשת בו. לא, מרן השולחן ערוך כותב שזה יוהרה, אז נניח את זה בצינה. וככה כבודו גם זכה לחסידות, וגם לא התפרש, מכיוון שהוא ספרדי, כיוהרה. בדי בזה, די בזה. לענות על עצם השאלה של כבודו, אין לי תשובה. אין לי תשובה. אבל זו סוגיה ארוכה, שדענו עליה כבודו יעיין שם בבית יוסף, בהרחבה, עובדה, שגם אלו שמניחים רבינו תם, לא מברכים על רבינו תם. אם כי מעניין לציין, ובזה נחתום כבודו, שכותב הדברי חיים מצאנז, בשוט שלו, שאדם שמקפיד להניח רבינו תם כל חייו, פעם אחת יערה לו בחייו שבטעות יחליף את רבינו תם עם רשי ויברך על רבינו תם. וזה קורה, כי לפעמים מחליפים את הסקיות של התפילין וזה קורה. זה סיכומם של דברים, וברוכים תהיו, ברוכים תהיו.
תודה.
תודה לכם וקיץ בריא, ברוכים תהיו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה וערב טוב ומבורך.
רציתי קודם כל איזה מילה מהרב, אני רוצה בעזרת השם בזמן קיץ ללמוד הלכות של המצוות התלויות בארץ, מעשר ופאה.
ולקט
שקרה כל ההלכות האלה. ואין על זה משנה ברורה, נכון?
נכון, אבל כבודו יכול ללמוד את הספר הנפלא של שר התורה, מרן רבי חיים קניאבסקי, שעשה כאין משנה ברורה. והספר שלו הוא מופלא, מופלא. וחושב אני שיכול לספק אתכם, ללמוד על הסדר. קודם כל תתחיל במשניות, תתחילו במשניות, ולאחר מכן תעברו לאט לאט על הספר, לאט לאט על הספר.
הבנתי. עכשיו לגבי, אני הרבה זמן קונה מהשוק דברים ומעשר את זה עם הפרוטה, ועל האמת, אני לא כל כך מבין מה זה הדבר הזה, אני צריך את זה בהלכות האלה בכמה מילים, שאני אבין בכלל מה אני עושה, מה זה עם הפרוטה, מה עושים איתה, איך זה עובד בדיוק.
אנחנו ברשותכם, אנחנו תכף נרחיב בזה קצת יותר בהרחבה, בשמחה רבה. כבודו יישאר, אנחנו נרחיב את זה בעזרת השם בהרחבה. אני רק כן רוצה ברשותכם, כשדיברנו על הספרים של רב חיים, אז כבודו יודע על איזה ספרים אנחנו מתכוונים?
אני שמעתי על זה, רציתי לבדוק מה הרב מציע למי שלא ידע שום הלכות, ואם ככה זה באמת אני אקנה את זה בעזרת השם.
אז אני אומר לכבודו, כבודו יקנה את הספר קודם כל דרך אמונה. זה ספר שנראה ממש כמו משנה ברורה, הוא חמישה כרכים, זה ספר על הלכות זרעים. חוץ מזה שערי אמונה, שזה חידושים וביורים על המשניות, וגם הייתי מציע לכבודו לקנות את הספר שונה הלכות, זה ספר שרב חיים הוציא עם רבי אלעזר צודק טורצ'ין, זה בעצם קיצור של פסקי המשנה ברורה והחזון איש. אלו הספרים שכדאי שיהיו לפני כבודו, אבל קודם כל תבור על המשניות, והרסטיקול הוציאו עכשיו על הירושלמי משניות במהדורת רייזמן בצורה נפלאה, חושבה אני שקודם כל תעבור על המשניות, ולאחר מכן תעבור לירושלמי, ובמקביל לזה תראה את הספרים של מרן רב חיים, ותקבל בעזרת השם משנה שלמה. תכף נתייחס לנושא של פרוטה חמורה קצת יותר בהרחבה. ברוכים תהיו, וערב טוב ומבורך. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום רב.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול, אם אני אוכל דבר מברכות הנהנים, למשל למזנות או בורקת או משהו, אני אוכל חצי שיעור, ואחרי זה מזדמן לי עוד חבר למשל לוילי או משהו עוד מאותו דבר, ואני אוכל גם חצי שיעור. ואני מברך עליו בחר ראשונה כי לא חשבתי עליו, ואני אוכל חצי שיעור. השאלה אם לברכה האחרונה זה
מצטרף. ראשית כל, את הברכה הראשונה אתה מחויב, כמו שאמרתם, מכיוון שלא העליתם בדעתכם שיביאו לכם. אם זה מאותו מין, אז זה גם פותר ברכה האחרונה אחת את שניהם, כי הם מצטרפים אחד עם השני. מצטרפים אחד עם השני. אבל ברכה ראשונה, כפי שאמרתם, אתם מחויבים. הברכה האחרונה, אם שניהם מאותו מין שמצטרפים, אז ברכה האחרונה פותרת את שתיהם. כך כותב מרן בסימן רישבב, שבעצם הברכה הראשונה היא רק על מה שנמצא לפנינו, אבל ברכה האחרונה, מכיוון שהם נאכלו בשיעור של כדי אכילת פרס, יש ביניהם בעצם חיבור, אז הברכה האחרונה פותרת את שתיהם.
תודה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. אנחנו חייבים לצאת רגע להפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו, נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית, המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו, כוכבית 8510.
בחיים לא הכל שחור לבן, בבריאות דווקא כן.
בבריאות הבחירה היא פשוטה, או שאתם מתפשרים או שאתם במאוחדת. רק במאוחדת תיהנו ממגוון שירותי הבריאות הטובים ביותר, עם התאמה מושלמת לאורך החיים שלכם. בריאות ללא פשרות, רק במאוחדת.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייבל מייבל גלרויים.
LED פלוס, מוסיפים פלוס לתאורה, פלוס בשירות, פלוס באמינות ופלוס במבצעים. בואו להתרשם מהמגוון הגדול ביותר ומהקולקציות החדישות ביותר של גופי התאורה בכל הסגנונות ולכל מטרה, ובמחירים הטובים ביותר. LED פלוס, כנפי נשרים 3 ירושלים, יגאל אלון 6 בית שמש, פנים מאירים 3 ביתר עילית, בהנהלה חרדית.
בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים.
מזרנים, זה מנדלבוים. אל תפספסו, מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם ברהיטי הקריה, רחוב נתיבות המשפט, מודיעין עילית.
מזרנים זה מנדלבוים.
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם, מכף ג' ועד למד בניסן, משעה 10 בבוקר ועד 10 בלילה, וביום שישי מ-9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133, 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
סתרים. מותחן חדש, עוצר נשימה, מאת דבורה רוזן. סתרים, הספר שכולם חיכו לו. להשיג ברשת יפה נוף אלדיים ובחנויות הספרים המובחרות.
הציבור מוזמן להתפלל ולהתברך על ציונו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, זכר צדיק לברכה, ביום ההילולה שלו. בעזרת השם, ביום שני ראש חודש אייר, בבית העלמין העתיק בדבריה. סעודה במקום.
כאן הרב שרגא שלחטר, מנהל המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות. אני מזמין אתכם לקורס מקיף וייחודי בטיפול בהתמכרויות וכפייתיות, להקנות לעצמכם מקצוע מבוקש ולהתפרנס בכבוד. ליווי מקצועי שלנו עד להצלחה מובטחת, ולא כספיכם יוחזר במלואו. תעודה מטעם המרכז תינתן לבוגרי הקורס. בואו עם מוטיבציה להצליח, אנחנו כבר נדאג לשאר. לפרטים והרשמה 053-311-7677, 053-311-7677. הקבלה קריאה ברעיון התאמה, מספר מקומות מוגבל.
המופתה זה גם וגם. בריאות יוקרתית קשרה למהדרין בעיירה ציורית, ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתה. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אל המאזינים, שואלים כאן, מה, לפי השאלה שהתלמיד חכם הקודם שאל, מה ההגדרה של היסח הדעת מברכה ראשונה? אז מרן כותב בסימן קע"ט, כשאדם אומר אבלן ונברך, בואו ונברך, מעשה שמוכיח שההחלטה שלך ברורה ומוחלטת, אז זה נחשב שסיימת עם האכילה הקודמת. שמעתי ממרן דודי זקני הרב אלישיב, וגם זה מופיע בספר וזאת הברכה, שהיום כשאדם לוקח החלטה להפסיק לאכול, כל עוד שהוא לא עשה מעשה שמוכיח כפי שדיברנו, זה לא נחשב גמירות דעת. כי אין מספיק גמירות דעת, אין מספיק צלילות הדעת, יש תרדות בנפש, בגוף. ההחלטה במחשבה לא מחייבת, כל עוד שיש במחשבה גם כן ביטוי בחלק המעשי, כמו שאמרנו אבלום ונביר, או שסילקנו את השולחן. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול שלוש שאלות קצרות.
בבקשה.
בנושא הבציקים. אז ככה, קנינו אתמול קמח, וכתוב עליו, נארז לאחר הפסח. אז לא נטחן. בקושי ככה הבחנתי שכתוב נארז. לי לא משנה אם נטחן. בקשר לניפוי, אמרו לי שאם זה תוך יומיים שלושה, אם אפשר לסמוך שמנפים את זה כשאורזים, ולא צריך ניפוי. אני רוצה לשאול את הרב אם זה נכון.
קודם כל נתייחס לחלק הראשון.
כן.
אם אדם לא סומך על מחירת חמץ גמור בפסח, הוא לא סומך על המחירה, ויש כאלה שלא סומכים על המחירה, ולכן מצפים לקבל את המאפה שנאפה לאחר הפסח, שהוא הוחמץ לאחר הפסח, יש לדעת שקמח הוא שונה. מכיוון שקמח, התהליך של התחינה שלו, אין בו בהכרח חמץ ממש. ולכן בקמח, גם מי שמחמיר לא לסמוך על המחירה, בקמח יכול לסמוך כן על המחירה, כי זה ספק אם זה בכלל חמץ, אם כי זה עובר תהליך של קיטור. אבל לגבי עיקר השאלה, הניפוי שנעשה, הוא נעשה באופן שכזה, שאם זה תוך שלושה ימים מן הניפוי, קשה למצוא שם רבייה של חרקים. אם זה לאחר מכן, מכיוון שזה שוכב הרבה הרבה זמן בסקים ענקיים, בתחתית שלהם בגלל החום, בגלל היחסון, הרצפה, היחסון שנמצא בחללים גדולים סגורים, אז ממילא יש תהליך של רבייה פנימית שדנו הפוסקים, האם תולעים שנוצרים מן הקמח עצמו הם נאסרים או מותרים. אנחנו מחמירים לכתחילה כי אין לנו ידיעה ברורה מה נכנס מבפנים, מה נכנס מבחוץ. אז אם אנחנו בוודאות תוך שלושה ימים מן הניפוי, אנחנו יכולים לסמוך על מדגם. זאת אומרת, לקחת מעט קמח, לשים בתוך נפה, ולבדוק האם לא נשאר לנו למעלה שום רבייה של חרק, ולהסתכל היטב, ודי בזה כדי לסמוך על שער עסקית קמח, ואין צורך לנפות יותר מזה. אבל חושבני שזה לא כל כך מצוי. זאת אומרת, לא כל כך מצוי שאנחנו מקבלים את זה אלינו תוך יומיים שלוש, רק פעם אחת בשנה, כמו שהזכרת, עכשיו לאחר הפסח. לכן, אם כתוב על זה נארז לאחר הפסח, וקניתי את זה באמת יומיים לאחר הפסח, שלושה יום לאחר הפסח, אפשר לסמוך על בדיקה מדגמית. במהלך כל השנה זה כמעט לא מצוי, אנחנו לא סומכים על זה שכתוב שהקמח מנופה,
זה ברור,
צריך
זה
לנפות
ברור.
שוב, אלא אם כן קמח שנמצא באריזת וקום, שאין צורך בכלל לנפות אותו, כי אין מציאות של ריבוי חרקים בגלל השאיבה של האוויר. השאלה השנייה, בבקשה.
ועוד בקשר לקמח הזה, אני כן ניפיתי את זה קודם, והיה נקי נקי. עכשיו השאלה שלי, אם אני מכניסה את היתר במקרר, אז אני יכולה להשתמש בזה שבועיים?
בהחלט, בהחלט, בהחלט.
אני ניפיתי, זה נקי
נכון,
מאוד מאוד.
נכון.
ניסיתי.
אגב, עיצה יותר טובה מהמקרר, עיצה יותר טובה מהמקרר לשים בפריזר. אבל גם במקרר אין צורך יותר בבדיקה, נכון.
כן. בסדר. עכשיו שאלה שנייה, אני יודעת מהתוכניות, מרבנים, שמעתי שאני הופעה, לשעה שני סוגי בתק, של עוגות, שמרים, ושל חלות, קמח. מלא, לא מלא, לא משנה. היות שאני לא, אני רוצה להגיע להפרשה, אז אני עושה קילו וקילו וחצי. אז עכשיו אמרו לי שבהפרשה כך שמעתי לפני פתח, שאי אפשר להרבב שני סוגי בצקים להפרשה. יש לי מזה קילו ומזה קילו וחצי. אני שמה את זה אחרי התפחה יחד, וזה נושך אחד בשני, אני יודעת, ואני מפרישה. אז מישהו, אני שמעתי באיזה תוכנית, לא יודעת בדיוק איזה ברדיו, ששתי סוגי בצק אי אפשר להפריש ביחד. שתי בצק, שזה, אם זה מין במינו, אני לא יודעת. הבצק שמראים הוא יותר עשיר, עם שמן וביצים. ניתן... הבצק חלות הוא פחות עשיר. ניתן אבל בזה... אני ככה נהגתי כל השנים, ואני... עכשיו מישהו אמר ששמעתי
נכון,
ש...
נכון, דיברנו על כך בהרחבה גדולה מאוד כאן ברדיו מספר
נכון,
פעמים.
נכון, אני מקשיבה תמיד. נכון. אז באמת אי אפשר לצרף זה ואת זה יחד?
ניתן פה את הכלל כדי לדייק, כי רבבות שומעים ורוצים לדעת בדיוק את הדין. מרן פוסק בסימן שנחפי, סימן שנחבב, ביורי דעה, בלכות חלה, ששתי מינים לא מצטרפים זה עם זה. שתי מינים הכוונה שיש הקפדה מצידי שהם לא יתערבבו. ולכן, גם אם שניהם עשויים מקמח חיטה, לא אחד מקמח חיטה לבן והשני מקמח חיטה מלא, אחד משיפון, אחד מקוסמין, שתיהם עשויים מקמח חיטה לבן, כדוגמה. ואני אפילו מצמידה אותם לאחר הלישה פה קילו, פה קילו וחצי כמו שנתת את הדוגמה, אבל אני מאוד מקפידה שהם לא יתערבבו, כי באחד יש סוכר, ובשני אין סוכר. באחד יש דברים מסוימים, ובשני אני מקפידה שלא ייכנסו דברים מסוימים. לא מועילה הנשיכה ההדדית, זאת אומרת שאם אני אקח את הבצק ויפריש מן הבצק השני, תלקח חתיכה, זה לא די בשביל שאנחנו נחשיב אותם לאחד, מכיוון שיש הקפדה וזה נחשב כעומד להיחלק. כל העומד להיחלק כמחולק דמי. לכן, אישה שרוצה להפריש שיעור של חלה, צריכה לדאוג שהקילו נקודה 66, שזה השיעור של רבי חיים נויר, או אלו שמחמירים במעט יותר, קילו 800, חלק מקפידים על 2.3, כל אחת לפי מנהגה, צריכה להקפיד שבקילו נקודה 66, השיעור חלה על כל פנים שהיא מפרישה, כולו יהיה מיועד עבור דבר ספציפי. זה יכול להיות שמחלק אני אעשה לחמניות וחלק פיתות, חלק אני אעשה כך וחלק אני אעשה כך, חלק הוגה כזאת, חלק הוגה כזאת, אבל אין לי הקפדה יתרה שהדברים לא יתערבבו זה עם זה. אם יש לי הקפדה, השיעורים לא מצטרפים, ומילא יש כאן קילו לבד, קילו וחצי לבד, והברכה היא ברכה לבטלה.
אני לא מקפידה, כשאני שמתי זה יחד כל השנים, אז זה עומד איזה 5-10 דקות, אתה מברכת, וזה נדבק יחד, ואני לא אכפת לי אם עובר מהקמח המלא לקמח של העוגות, לא... לא עקרוני אצלי טיפה, כי...
אם זה לא עקרוני...
זה לא אכפת לי, אני מחליטה את זה.
או, אם זה לא עקרוני... אם זה לא עקרוני, אז אפשר לבוא לא. ולומר שזה בסדר. אבל מכיוון שהסיבה שאת עושה קמח מלא, כי חלק מהבית אוכלים דווקא קמח מלא, נכון? וחלק כן. אוכלים דווקא קמח לבן, אז זה לא משנה שאת לא מקפידה, זה משנה עבור מי את עושה. אם היית עושה את זה עבור עצמך, אז באמת הגברת הנכבדה אומרת, עושה את זה עבור עצמי, ולי לא אכפת. אבל מכיוון שאת עושה את זה עבור האחרים, אז יש לך הקפדה כן, כי לאחרים הם רוצים דווקא, על קמח מסוים, על מין מסוים, ממילא כן, החומרה הזו שאי אפשר לחבר אותם זה עם זה.
זה הוגה, מין השני זה הוגה, שמרים, פסים, אני עושה.
אם כך...
ליתר בני הבית, לילדים, למשפחה.
אבל הכלל, אולי נחתום את זה בכלל, אם יש הקפדה, או לך, או למי שאת עושה עבורו, הקפדה גמורה שלא יתערב, זה לא חוק ולא יעבור, זה לא יערג ועל יעבור, אבל יש הקפדה. זה שומר על סוכר, וזה דווקא צריך בשביל העיכול כמח מלא, אז ממילא הם לא מצטרפות זה עם זה. אבל אם זה לא הקפדה, אלא זה למעליותה. זה למעליותה גריידה. אז הם כן מצטרפות אחת עם השנייה.
כן. בסדר. שאלה שלישית גם קצרה, אני מקווה.
נותרה לנו דקה לסיום.
בתנור ביתי.
כן.
בקשר לשריפה, אני יודעת שאני לא, אנחנו, יש לנו בשכונה, שבעלי שם את זה ועושים את זה בשכונה, אבל אחת אמרה לי, היום היא קנתה תנור חדש, ועשתה הפרשת חלה, היא לא הופעה הרבה, והיא שרפה את הפרשת חלה בתנור. אז אני אמרתי לה שזה לא בסדר. זה מטריף את התנור, מה היא צריכה לעשות? היא עשתה חלות היום, והיא עשתה ברכה, והיא זרקה את ההפרשה
לתוך התנור. ודאי וודאי שהחלה צריך לשרוף אותה על גבי הגז הביתי, או לעטוף אותה בשתי כיסויים ולהכניס אותה לתוך הפח, ולא לשים אותה בתוך התנור. אבל מכיוון שהתנור שרף אותה, לכן זה לא נחשב שהוא יטריף את התנור, ובדיעבד התנור מותר ואין צורך להכשיר אותו. כאן התוכנית הגיעה לחיתומה, מחילל מאזינים שממתינים. התודה והברכה לאורי כהן, לדודי, לאברום קנלסקי, לרב שלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש, שיהיה לנו קיץ בריא ובשורות טובות, גאולה ונחמה, ערב שבת שלום.